כן, כמו שמפורש בפסוק. וזכרתם לכם ממחרת השבת, מיום הביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה, עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום והקרבתם מנחה חדשה לשם. אז מפורש כאן בפסוק, אנחנו מדברים על זה תמיד בעצם, מפורש כאן בפסוק שהספירה היא בין שני המנחות האלה, בין מנחת העומר לבין שתי הלחם. בין אותה מנחה, מנחת העומר, שהיא מה שאנחנו מקריבים ממוחרת השבת, מיום הביאכם את עומר התנופה, עד ממוחרת השבת השביעית תספרו 50 יום והקרבתם מנחה חדשה לשם. אז מיום הנבחם את העומר, מיום הביאכם את עומר התנופה, עד שמביאים מנחה חדשה, בין שתי המנחות האלה נעשה את הספירה. זאת אומרת, הספירה נספרת בין מנחת העומר לבין שתי הלחם. שם נספרת, בין שני אלה נספרת הספירה. אין מה לעשות, זה לא... אין אפשרות. בכל אופן, במשנה בתחילת פרק היה נוטל, בתחילת פרק שני בסוטה, כתוב במשנה, רציתי לקרוא את זה בפנים, אבל בכל אופן, כתוב במשנה, כל המנחות באות מחיטים, חוץ ממנחת סוטה ומנחת העומר שהן באות מסעורים. מנחת סוטה ומנחת העומר שתיהם באות מסעורים. בהמשך המשנה כתוב אמר רבן גמליאל, היא עשתה מעשה בהמה, לפי כך קורבנה מאכל בהמה. כלומר, מדוע סוטה צריכה להקריב מנחת סעורים? מדוע היא מקריבה מנחת סעורים ולא מנחת חיטים כמו כל המנחות? אז אמר רבן גמליאל, כך כתוב במשנה, היא עשתה מעשה בהמה, לפי כך קורבנה קורבן בהמה. מאכל בהמה, סליחה, לא קורבן בהמה, מאכל בהמה. אז אנחנו לומדים מזה, שמה שכתוב ברישה של המשנה, שגם מנחת העומר מצורפת למנחת סוטה ביוצא מן הכלל הזה, שזה אחרת מכל המנחות, שהם כולם באות חיטים ואלו באות מסעורים. שר כוח. מביא, אמרתי, היה נותר. טעות. כל המנחות באות מן החיטים, וזו באה מן הסעורים. מנחת העומר, אף על פי שבאה מן הסעורים, הייתה באה גרס, וזו באה קמח. רבן גמליאל אומר, כשם שמעשה המעשה בהמה, כך קורבנה מאכל בהמה. וזה בפשטות, בפשוטם של דברים במשנה, זה חל גם על זה, גם על מנחת סוטה וגם על מנחת העומר. אם אנחנו מוצאים קורבן, מנחה יוצאת מן הכלל, שצריכים להביא אותה ממאכל בהימה, אז זה חייב להיות כך. כך זה חייב להיות. אז נמצא שהספירה היא נמתחת, כאילו, הספירה היא נספרת ממצב שאנחנו צריכים להביא קורבנות שהם מאכל בהימה, אנחנו צריכים להביא קורבן שהוא מאכל בהימה, עד למצב שאנחנו צריכים להביא קורבן שהוא מאכל אדם. זאת הספירה. הספירה מביאה אותנו מיום הביאכם את עומר התנופה, ועל זה מפורש במשנה. הטעם שאנחנו מביאים את מנחת העומר, הטעם לזה הוא משום שאנחנו היינו במצב שעדיין עשינו מעשי בהמה, וקורבננו היה צריך להיות עדיין מאכל בהמה, עד שאנחנו מביאים קורבן מחיטים. ויקפתם מנחה חדשה להשם. והמנחה הזאת היא חיטים, מאכל אדם. אז כל העניין של הספירה, אז כאן הוא נמצא, הספירה נמצאת בין שני המצבים האלה. זה יוצא מפורש, כן. ככה יוצא מפורש ממה שכתוב במשנה. אז קצת, שוב, אנחנו ננסה קצת להבין, קצת לפרש לפי ערכנו. כך, אנחנו כבר הזכרנו כמה פעמים. גם לאחרונה דיברנו על זה. זאת אומרת, לפני חודשיים, שלושה. הזכרנו את זה כבר כמה פעמים. מה שכתוב, מה שמובא, זה אפילו בשם האריזה, מצרים בגימטריה מספר. הצירוף של, זאת אומרת, נגיד את הדברים שכתובים, זאת אומרת, הדברים כמו שהם. מצרים בגימטריה מספר. כשיצאנו ממצרים, אז נצטווינו לספור 50 יום, וזה נקרא להוסיף עוד 50 על המספר של מצרים. יחד, זאת אומרת, מצרים ועוד נון, זה בגימטריה נפש. שין פי זה מצרים, מצרים זה 380, שין פי. הנון הנוספים, יחד, זה נפש. זה בגימטריה נפש. אלו דברים כתובים. אז הפירוש הוא כך, כאילו. כלומר, לזכות לנפש צריך להוסיף את הנון יום, אותם נון של היציאה ממצרים, וכך בצורה כזאת. זאת אומרת, מצרים ועוד נון זה נפש. שוב, פירוש הדברים לפי ערכנו. מה אנחנו צריכים להביא? הדרגה הזאת שנקראת נפש, המושג הזה שנקרא נפש, נפש נחשב תמיד לבסיס של כל המערכת הרוחנית של האדם. זאת אומרת, זאת הדרגה הנמוכה ביותר. מעל לנפש יש רוח, מעל זה יש נשמה, מעל זה יש עוד שתי דרגות. אבל נפש זאת הדרגה קוראים לזה בלשון חז"ל, אז הדרגה שנקראת נפש נקראת שיתופה דגופה. זאת אומרת, הנפש משתתפת עם הגוף, היא נמצאת יחד איתו. ולכן רוב החטאים הם בנפש. כמו שכתוב, נחרטו הנפשות העושות ונפש כי תחטא. הדרגה שנקראת נפש, ממנה, משם המקור לכל רצונות רעים. כל המערכת של זאת אומרת, המערכת הנמוכה יותר, אדם שנתון כאילו לשלטון גופו, אדם נשלט על ידי גופו, על ידי תאוותיו, על ידי דמו, מה שנקרא. הגמרא אומרת, הזכרנו גם את זה כמה פעמים כבר, גם לאחרונה, הזכרנו מה שכתוב בגמרא בסוף חזקת הבתי. הגמרא אומרת, בריש כל מרעין אנה דם. כך כתוב בגמרא, ראש לכל הצרות זה הדם. הדם הוא המקור, הראש, לכל המרעין, לכל החולאים, לכל המחלות, לכל הצרות שבאות על האדם. ריש כל מרעין אנה דם. זאת אומרת, כאילו הדם מדבר, והדם אומר, אני, הדם, נמצא בראש כל המחלות. ואדם הוא הנפש, כידוע, אז כתוב בפסוק, כל מה שנמצא בדם, הדם הוא זה שממנו מקור לכל מיני סטיות, לכל מיני כל התחלואים כולם, כל המעידות, כל הסטיות, כל מה שקורה לבן אדם, אז זה בגלל הדם. בריש כל מראין שוב אין אדם, הנפש ונפש כי תחתה, שם עיקר כל כוחות הרע, שם מרוכזים. מה שהנפש עושה לאדם, הדרגה הזאת שנקראת נפש, זה הרמב"ם מדבר על זה בתחילת בפרקים הראשונים, פרק השני של השמונה פרקים, פרק הראשון גם והשני של השמונה פרקים, פרקים הראשונים של השמונה פרקים של הרמב"ם. אז הוא מדבר, הנפש, מה שהיא עושה זה שהיא מחברת, מאחדת את כל הכוחות כולם, זאת פעולת הנפש. הגוף, אם ניתן לו להיות לבד, אז כל כוח וכוח יתפרץ, היד תפעל לחוד, הרגל יפעל לחוד, כך כל כוח מכוחותיו אז יפעלו את פעולותיהם של עצמם ולא יתחשבו באחרים. מי שמאחד את כל הקומה כולה לקומה אחת ומפעיל את כולם במערכת אחת, זאת הנפש. זאת הנפש שהיא שיתוף עד הגוף, זאת הנפש שחלה על הגוף, זאת הנפש שנמצאת בדם שהוא עובר בכל הקומה כולה. זה אותו דם שנמצא בכל הקומה כולה, אותו מחזור, אותו דם שנמצא פה ומחיה את האיבר הזה, אז אותו דם עצמו זורם ומחיה את כל האיברים כולם. אותו דם עצמו מחיה את כל האיברים כולם בחיות אחת. זאת פעולת הנפש. זאת אומרת, זהו כוח השיתוף הדגופה של הנפש, לעשות את כל הכוחות כולם למערכת אחת, שכולם יפעלו ממרכז אחד. מכיוון שהדברים הרי ידועים, זה נמצא בכל כל דברי הראשונים, כל ספרי המוסר של הראשונים מלאים מזה. הנפש הבסיסית, ההתחלתית שהאדם מקבל, אין בינה ובין בין נפש של בהימה ולא כלום. החלק הזה שהוא משותף לגוף מחיה אותו ומרכז אותו ומחבר אותו למערכת אחת. החלק הזה, אז בחלק הזה באמת מותר האדם מן הבהימה עין. כך זה לכאור. אותה נפש שנקראת נפש אדם, נפש אדם. אז כדי שאדם יזכה לנפש גדולה יותר, לנפש יתרה, לנפש שהיא נקראת נפשו של אדם, זה הרי דבר מובן מאליו. ניקח לדוגמה, משה רבינו יכול היה לשהות בהר 40 יום ו-40 לילה בלי לאכול ובלי לשתות. הדבר הזה פיזית לא ייתכן, פיזית זה בלתי אפשרי. והסיבות שהוא לא אכל ולא שתה, אז כתוב בגמרא שהסיבות הם סיבות של דרך ארץ. אז לת לקרת זיל בנימוסה, אתה נמצא במקום ששם לא אוכלים, אז אל תביא איתך את אל תביא איתך אוכל מהבית, שם לא אוכלים. במקום הזה כאן לא אוכלים, אז אמרו לו אחר. אבל איך הדבר הזה מן האפשר? איך הדבר הזה מתאפשר פשוט פיזי? איך הדבר הזה ייתכן? אז ברור שבעיקר צורת החיים שלו, שאצל כל אחד ואחד מאיתנו, אז זה משותף לבהמה, אז הוא זכה לנפש אדם. נפש אדם נמצאת בגוף בצורה אחרת, היא נמצאת בגוף כנפשו של אדם. ההימצאות בגוף של נפש, בדרך כלל לפני שזוכים למה שנקרא נפש אדם, אז הימצאות בגוף, סתם, רגיל, אז היא שווה לאדם ולבהמה. והחיים בעצמם הם חיים שבן אדם חי אותם באותו עצם החיים. זאת אומרת, העובדה שהגוף חי, פועל, אז בדבר הזה אין הבדל עקרוני בין אדם ובין בהימה, באופן רגיל, זאת אומרת. האמת היא לא כך. האמת היא שיש מציאות כזאת שנקראת נפשו של אדם. ונפש אדם, נפש של אדם, אז היא יכולה להיות ניזונת מדברים אחרים. נפש אדם ניזונת מדברים אחרים, נפש אדם קיימת בגופו בצורה אחרת, היא נמצאת בו, היא מתחברת אליו בצורה אחרת מחיבור של בהימה. עצם החיים, העובדה הפשוטה, העובדה הבסיסית, העובדה הפיזיולוגית של חיים, פשוט חיים, מה שנקרא חיים, אנחנו יודעים שהאדם נקרא מדבר, אבל בשם חי הוא שווה לבהימה. זה לא כך, זה בפירוש לא כך. האדם נברא שעצם חיותו תהיה חיות של אדם. זאת אומרת, נפשו צריכה להיות נפש אדם ולא נפש בהימה. וזה חלוק בעצם. זה קיום אחר, אלו חיים אחרים. זאת אומרת, חיבור, גוף חי, גוף של בהימה חי בצורה אחרת מגופו של אדם. זאת נקראת נפש אדם. כמובן, הדוגמה הזאת היא דוגמה קיצונית, דוגמה של משה רבינו. בני ישראל אכלו את המן, כמו שכתוב בפסוק, 40 שנה עד בואם אל ארץ נושבת. והמן היה מאכל, כמו שכתוב בגמרא, לחם אבירים או לחם שנבלע באיברים. זאת צורה אחרת של אכילה. בהימות בשום פנים ואופן לא יכולות לחיות מאכילת מן. לא שייך שהן תאכלנה את זה בכלל. הדבר הזה לא נאכל, זה לא, זה מאכל אדם בדף, מאכל ישראל בדווקא. אף אחד לא יכול לאכול את זה. אוכלי מן זה דווקא בני ישראל. ואין, הדבר הזה הוא לא נאכל כדרך כל המאכלים. זאת אכילה מיוחדת. והאכילה הזאת, אותה אכילת מן, היא אותה אכילה שבגללה קיבלנו תורה. לא ניתנה תורה, כמו שכתוב במחילתא, אלא לאוכלי מן. אותה נפש, אותה נפש שהיא בשיתוף, מה שנקרא, שנאמר עליה, מותר האדם מן הבהמה עין, אותה נפש לא מסוגלת לאכול מן. זאת אומרת, היא לא ניזונת מזה. בפסוק כתוב אחר כך באחד התלונות, אז בני ישראל אמרו ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. אז זה מה שהיה אחר כך במתעוננים. אבל המציאות הזאת שנקראת אפשרות להיות ניזון מאכילת מן, אז כאן יש שינוי בעצמה של הנפש. זאת אומרת, יש כאן שינוי בעצם צורת החיים. אלו חיים אחרים, חיבור אחר של נפש לגוף. זה חיים בצורה אחרת, אלו חיים כאלה שהם חיים של אדם ואדם בלבד. בהמה לא חיה בצורה כזאת, זה לא ייתכן. אותו דבר יוצא לנו לפי זה, למדנו אם כן, ישנה צורת נפש שהיא נקראת בלשונם של הקדמונים, בלשונם של הקדמונים זה נקרא הנפש הבהמית, ויש מה שנקרא נפשו של אדם, ואותה נפשו של אדם זה דבר שצריך לזכות לו. זאת נפש ברמה אחרת, זאת נפש אחרת. זאת אומרת, שוב אני חוזר, כאן מדובר על הדבר הבסיסי ביותר, הפיזי ביותר. פה מדובר על עצם החיים, על החיים בעצמה, שהם שונים בעצם מחיים של בהמה. זה שם חיים אחר, זאת נפש אחר, זאת נפש אדם. כיוון שאנחנו יודעים, הדברים ידועים, אותו נון יש לו שתי קצוות. קצה אחד נמצא במה שנקרא סיפו, סף, הסף של שער הנון, מה שנקרא המקום הגבוה ביותר שאליו אדם יכול להגיע. כנגד זה יש תהום של טומאה שהיא נקראת התהום העמוקה ביותר, שמשם כבר אי אפשר להיחלץ. זה מה שקוראים, מה ש... שוב, בשפה של הראשונים זה גם מוזכר, מובא גם בשם האריזה. ישנה מציאות כזאת שנקראת נון שערי טומאה. כשנכנסים לשם, משם כבר אי אפשר לצאת, משם אי אפשר להיחלץ. מי שנתפס שם, מי שכבר הגיע לדיוטה התחתונה הזאת, אז משם אי אפשר להתרומם. כאן נמצאים אותו זה לעומת זה, שני הנונים נמצאים זה לעומת זה. אפשר להתרומם ולהגיע עד למעמד הר סיני, עד לקבלת התורה. אפשר לרדת לשפל כזה שמשם אי אפשר כבר לחזור. נקודה אחת צריך לבאר. המושג מספר, אז הפירוש ההתחלתי של מספר זה סדר של דברים שמצטרפים יחד למערכת אחת.
זה הפירוש מספר. מספר זה נקרא כשסופרים פרטים רבים, אז פירוש הדבר שבאופן מסוים או כלפי דבר מסוים כוללים אותם יחד, והם הופכים להיות במקום פרטים בודדים מפוזרים פה ושם, אז הם הופכים להיות מערכת, הם הופכים להיות סדר. זה נקרא מספר. וכמו שכבר הזכרנו במשך בתקופה האחרונה, לפני כמה חודש כבר התחלנו, דיברנו על זה כמה פעמים במשך בסוף החורף, הבסיס הזה של המילה ספר, המילה סיפור, המילים האלה בלשון הקודש, כשבן אדם מספר משהו, ספירת דברים, זה נקרא יצירת מערכת שלמה של דברים שהם מכוונים לדבר אחד. כשבן אדם רואה ספר לפניו, ספר פירושו צירוף של מילים או צירוף של מאמרות או צירוף של דיבורים שמצטרפים יחד להיות ספר. כשבן אדם מספר סיפור, זה צירוף של מילים בודדות שמצטרפות יחד להיות דבר אחד שלם. כשבן אדם סופר דברים, סופר, מונה. כשאדם סופר הוא מונה דברים, אז הוא מצרף את כל הדברים יחד. מצרף את כל הדברים יחד. את כל הריבוי יחד. אז הריבוי כולו מצטרף להיות דבר אחד. תראו, דבר נפלא, לא הזכרנו את זה בשעתו, דבר נפלא, המילה נפש, אז כמו שאמרנו, המילה נפש בלשון הקודש, כמו שאמרנו, השורש פיישין בלשון הקודש, זה שורש של ריבוי. כמו שידוע, על מה שכתוב בפסוק פרו ורבו, אז כתוב על זה בתרגום פושו וסגו, תתרבו יותר, נפיש, נפיש חילי יותר, הנח נפישין, כמו שכתוב בגמרא הרבה פעמים, זה יותר הרבה. הפיישין הזה, אותו ריבוי, אז במילה הזאת, אז הריבוי הזה הוא ממוספר. הריבוי הזה הוא בגימטריה מספר. פיישין זה בגימטריה מספר. דהיינו, הריבוי הזה הוא ריבוי שהוא לא סתם ריבוי של פרטים, אלא ריבוי כזה של, זה נקרא פרו ורבו. להמשיך דבר לפי סדר, זה לא ריבוי באלמה, זה לא סתם ריבוי. זה לא סתם ריבוי, זה ריבוי שמצטרף. כל ריבוי שהוא יותר ממה שהיה קודם, זאת אומרת שהריבוי מצטרף למה שהיה קודם ומתרבה עליו יותר, זה נקרא הנח נפישים, זה נקרא פושו וסגו, כמו שכתוב. זה מספר. כשאנחנו אומרים נפש, אמרנו פה במילה נפש, אמרנו שתי אפשרויות. או שהנון הזאת תהיה נפש, מה שנקרא הנפש הבהמי, או שהנון הזאת תהיה נון של נפשו של אדם. דהיינו, אותו ריבוי, אותו ריבוי, אותו חיבור יחד, אותו מספר, שזה עניינה של הנפש, אותו מספר עצמו, שהוא עצם עניינה של הנפש. עניינה של הנפש זה להעמיד את כל כוחות הגוף, זה השיתוף הדגופה של הנפש, להעמיד את כל כוחות הגוף במספר, הם כולם יחד נספרות, כן? כל הכוחות האלה נספרים ביחד במצורף, הם מצורפים יחד למספר. אז כל הכוחות האלה שהם מצטרפים יחד ונספרים, כל זה, אז יש לו שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה אותה נון שאין תחתון ממנה ואותה נון שאין עליון ממנה. מכאן עד כאן. אלו שתי האפשרויות. או שזה מספר, והמספר הזה הוא המספר של מצרים, אשר בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם, כמו שכתוב על מצרים בנביא. זה מצרים. או המספר של מצרים, או מספר שנקרא נפש. זה דהיינו מצרים ועוד נון, אבל הנון האלה הם נפשו של אדם. הנון האלה זה הנון שאליו צריך להגיע אחרי גמר הספירה. תספרו 50 יום ויקרבתם מנחה חדשה לשם. למדנו אם כן, זה הפירוש הפשוט, זה פשוטם של דברים. התורה ציפתה לספור מיום אביאכם את עומר התנופה, פירוש, מיום אביאכם את עומר התנופה, שהיינו, עשינו מעשי בהימה, כמו שידוע. יצאנו ממצרים, כמו שכתוב. לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, כרואה שמושיט ידו למעי בהימה ושומט, מוציא, מיילד אותה את הבהימה, מוציא עובר שבמאה. כך כתוב בחז"ל, כך כתוב בספרי. או הניסה לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, באותות, במסות, באותות ובמופתים, ככל אשר עשה לך השם אלוקיך במצרים לעיניך. אז אומרים על זה חז"ל, לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, פירושו שאנחנו כאילו נולדנו ממעי מצרים. הלידה מחדש הייתה אחר כך, אבל הלידה הזאת הייתה עדיין כמו שנקרא בלשון המשנה, היא עשתה מעשי בהימה, לפי כך קורבנה מאכל בהימה. זה עדיין לא נפשו של אדם. כך אנחנו מתחילים להיחלץ מהמספר של מצרים. זאת רק התחלה של היחלצות מהמספר של מצרים, והתחלה של כניסה למה שנקרא נפש אדם. דהיינו מספר ועוד נון. המספר האמיתי שלנו, תספרו 50 יום ואז תגיעו למאכל אדם. תספרו 50 יום מעל המספר שהייתם מקודם, דהיינו מעל מצרים. ואז כשמגיעים למספר הזה, כשמגיעים לאותה דרגה, אז ויקרבתם מנחה חדשה לשם, אז קורבננו זה מאכל אדם. זה מובן מאוד, וכל מי שמתבונן רואה את זה גם בחיים הנחיים, גם ב... הבעיה הגדולה זה באיזה מערכת אנחנו חיים. דהיינו, במילים אחרות, איזה מספר אנחנו סופרים. אם אנחנו סופרים את המספר של מצרים, מספר מצרים זהה. אם אנחנו סופרים את המספר של מצרים, אז אנחנו נמצאים שם. אנחנו נמצאים בתוך מערכות, אנחנו לא נמצאים בתוך פרטים בודדים, אנחנו נמצאים בתוך מערכות שלמות. באיזה מערכת אנחנו נמצאים? באיזו צורה אנחנו סופרים את הדברים? וכך אנחנו קובעים לעצמנו מערכת שבתוכה אנחנו חיים. איך אנחנו סופרים? מה אנחנו סופרים? מהו המספר שאנחנו סופרים? אם אנחנו סופרים את המספר של מצרים, אנחנו לא יצאנו משם. זה מה על זה בדיוק נצטווינו בספירת העומר. הוא הדבר, על זה עצמו נצטווינו בספירת העומר, ממוחרת השבת. מיום אביאכם את עומר התנופה. דהיינו, מאותו זמן שמעשינו היו עדיין מעשי בהמה, וקורבננו מאכל בהמה. אז אנחנו נמצאים בתוך מערכת ספירה אחרת, אנחנו נמצאים בתוך סדר נפש אחר. סדר נפש אחר. והנפש הזאת היא הנפש שמחברת למערכת את כל כוחותינו כולה. שם באותה נפש כשאנחנו נמצאים. אז אנחנו שם, לא יצאנו ממצרים. לצאת ממצרים פירוש, לצאת מאותה נפש, לצאת מאותו מאכל בהימה. מאכל בהימה זה אותו מאכל שמי שאוכל אותו לא מסוגל לאכול מן. מי שזה נותן לו חיים, אז זה לא יכול לתת לו חיים. מי ששותף לבהימה במאכלו, אז הוא שותף לבהימה בנפשו. מי שמופקע ממאכל בהימה, אז חיותו חיות הדת. אז הוא יכול לחיות ממערכות יותר גבוהות. שוב, אני מתכוון לחיים הפשוטים, לחיים הפיזיים. כשאנחנו סופרים את הספירה שלנו, כשאנחנו סופרים את הספירה שלנו, זאת ספירה לקראת יציאה ממערכת נפש אחת למערכת נפש אחרת. מאותם נון שהם היו הנון, זה לא חייב להיות שנמצאים בנון שערי תומה, אבל נמצאים במצב שאפשר להגיע לנון שערי תומה. כל מי שסופר לקראת הנון של מתן תורה, אז הוא בדרך לשם. שם את עצמו בתוך מערכת אחרת. אני רוצה להוסיף פה הערה אחת. המהר"ל בנתיב התורה, פרק י"ב, מלמד הוא רומז לדברים גבוהים, אבל הוא לא מלמד. העובדה שמתו תלמידי רבי עקיבא בימי הספירה על שלא נהגו כבוד זה בזה, על שלא נהגו כבוד זה בזה, לכן מתו תלמידי רבי עקיבא ודווקא בזמן הספירה. אז המהר"ל מלמד שימי הספירה עניינם כבוד, והוא לא מבאר את זה לגמרי, הוא לא מבאר את זה עד הסוף, זאת אומרת, לנו, עבורנו. עניינם של ימי הספירה זה כבוד. ולכן בימי הספירה כשלא נוהגים כבוד זה בזה, אז הדבר הזה מחייב. אז ימי הספירה הופכים להיות ימים מסוכנים למי שמעמיד את עצמו כנגדם. ימי הספירה עצמם עניינם כבודה של תורה, וכשלא נהגים כבוד זה בזה, אז הימים האלה הופכים להיות סכנה. וזה מה שהיה בתלמידי רבי עקיבא, שלא נהגו כבוד זה בזה. אני רוצה להקריא כמה שורות מההקדמה של רבינו זרחיה הלוי, בעל המאור, לספרו, לספר המאור. המאורות הוא קורא לזה, המאור הקטן והמאור הגדול. אמר זרחיהו הלוי ברבי יצחק ז"ל, במקומות רבים בכתוב, אני מקריא את לשונו, במקומות רבים בכתוב נקראת הנפש החיה כבוד, כדכתיב לכן שמח ליבי ויגל כבודי. אז הוא מפרש שויגל כבודי פירושו כאילו הוא היה אומר ותגל נפשי, ויגל כבודי פירושו נפשי. וכתיב אורה כבודי, גם זה הפירוש, אורה כבודי זה הכוונה נפשי. וכתיב למען יזמרך כבוד, דהיינו למען תזמר לך הנפש, הנפש נקראת כבוד. אז הוא מבאר, פרש, לא ניכנס לפרש כל מילה, אבל בכל אופן אני אקריא את לשונו. כי הבורא הצלה על האדם מכיסא כבודו, הנפש הזאת ניתנה באדם מכיסא הכבוד, הוא בא נתן עליו מהודו, והוא העצם הנחשף אל יסודו, כמו חושק אשר נחשף לדודו, אז יגלה אליו סודו. כך הוא אומר, אלה המילים שלו, הוא אומר את זה קצת בצורת שיר, אבל הוא אומר כך, הדברים שהוא אומר, הנפש נקראת בכתוב כבוד, כך הנפש נקראת כבוד, מדוע? אז הוא אומר משום שהנפש נאצלה על האדם מכיסא הכבוד, כביכול בורא העולם הצלה על האדם מכיסא כבודו. בורא העולם נתן בנו נפש, והנפש הזאת היא חי השם אשר עשה לנו את הנפש הזאת, כמו שכתוב בפסוק. אותה נפש, אז היא נמצאת בנו מכיסא הכבוד. פירוש, שוב, דברים כפשוטם לגמרי, עד כמה שאנחנו יכולים להשיג. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו. זאת תכלית כל הבריאה כולה. הבריאה כולה נבראה כדי שיצא ממנה, יתגלה ממנה, כבודו יתברך, כבוד שמיים. אין שום תכלית אחרת לכל הבריאה כולה. היצור האחד והיחידי שממנו יכול לעלות כבוד זהו האדם. כל יתר הדברים הם דברים שדרכם האדם מגיע לכבד כביכול את בורא העולם, אבל המכבד הוא לעולם האדם. זאת אומרת האדם או המלאכים אנחנו לא מדברים, הרי אנחנו מדברים על עולמנו שלנו. אז בעולמנו שלנו אין וגם לא ייתכן שיהיה, אין מכבד אחר. כל הדברים שנבראו בעולם הם דברים שהאדם צריך מהם להעלות, להוציא, לגלות כבוד שמיים. לכן נקראת הנפש כבוד. אותה נפש והוא ממשיך הרי ואומר עוד כמה מילים. הבורא הצלה על האדם מכיסא כבודו, ובא בנפש הזאת נתן עליו מהודו, והוא העצם הנחשף אל יסודו. כיוון שהנפש הזאת נאצלה מכיסא הכבוד, לכן יש בה במעמקיה, היא נחשפת לאותו כבוד אמיתי, לשם היא נחשפת, היא שואפת לשם, היא נחשפת לשם, היא רוצה לשם לחזור, היא רוצה לשם להגיע, היא רוצה להגיע בחזרה אל המקום שממנו היא יצאה, אל המקום ששם מתגלה כבוד שמיים במילואו. לשם היא שואפת, לשם היא רוצה לחזור. אבל כמובן, היא ניתנה במקום, אותה נפש עצמה ניתנה במקום כזה שאפשר להפוך. אחרת, והדברים האלה ידועים ופשוטים, אין אפשרות לקבל כבוד רק ממי שיכול לבזות. אם מישהו יכול לבזות אותי והוא מכבד אותי, זה נקרא כבוד. אבל אם מישהו אין לו ברירה אלא לכבד אותי, אז הכבוד הזה לא נקרא כבוד. זה לא נקרא כבוד. כבוד נקרא ממישהו שהוא מעצמו מכבד. אז האפשרות הזאת לקחת את אותה נפש ולהפוך אותה אל הצד שכנגד לגמרי, להפוך אותה לאי כבוד גמור, האפשרות הזאת היא אפשרות מחויבת מעצם עניינו של הכבוד. וזה ברור וידוע. לכן הנפש נקראת כבוד, משום היא נבראה לכבוד, ואותו כבוד עצמו הוא ניתן או למקום שהוא ניתן, שהוא צריך להיות ניתן. זאת אומרת, או שהיא חושקת, כוספת אל יסודה, ובה נחשפת, כן, נחשף אל יסודו. או שהנפש חוזרת לכבודה האמיתי, או שהיא הופכת את הקערה על פיה, ועושה מאי כבוד, מאנטי כבוד, היא עושה את כבוד, ואת הכבוד להפך. פשוט להפוך את הקערה על פיה. כמו שנראה עולמנו, כמו שכבר הובטחנו מפי חז"ל, שבעקבתא דמשיחא, זה בפסוק כתוב. חז"ל אומרים שזה מדבר, שזה הפסוק הזה מדבר, עניינו הוא דורנו שלנו, ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד. כבוד אמיתי הפך להיות בזוי, וביזיון אמיתי הפך להיות כבוד. זאת הפיכת הקערה על פיה, כך בצורה כזאת. כך התהפכה הנפש מנפש שהיא צריכה הייתה להיות נפש אדם, לנפש בהימה שהיא שואפת אל הנון ההפוך, אל הנון שערי תומה. הנפש נקראת כבוד. לכן, פשוטם של דברים. זה כנראה עומק הביאור בדברי המהר"ל עצמו גם. עומק הדברים, אותם תלמידי חכמים, אותם תלמידי רבי עקיבא, שלא נהגו כבוד זה בזה, אז מתו, נסתלקו בימי הספירה, זה משום שהם לא הלכו באותו נפש, שזהו סדר הדברים. סדר הדברים הוא לצאת מאותה נפש שהיא נפש הבהימה אל אותה נפש אדם, נפש אדם היא כולה כבוד. כולה דרך ארץ, כולה כבוד. העובדה, כמו שהזכרנו קודם, העובדה שמשה רבינו לא אכל, לא טעם שום דבר במשך 120 יום, כמעט צמודים זה לזה, שלוש פעמים 40 יום ו-40 לילה. אז העובדה הזאת היא רק בגלל כבוד, בגלל דרך ארץ. אזלת לקרתה זיל בנימוז. נפש של כבוד חיה, מחיה את הגוף בצורת חיים אחרת. החיים נחיים בצורה אחרת. זאת נפש שהיא כולה כבוד. ימי הספירה, מכיוון שהם הימים של יציאה מאותה נפש ושאיפה, בלשון של בעל המאור, נחשפת, ובה נחשף אל יסודו. הנחשף אל יסודו זה נקרא הנחשף אל הכבוד האמיתי. לכן אומר המהר"ל בלמד ג' בעומר, הם פסקו מלמות משום שכבוד בגימטריה למד ב', וכל משך הזמן הזה שלא נהגו כבוד הם מתו. גם זה צריך ביאור. נוסיף רק נקודה אחת, עוד מילה. כבר הזכרנו פה את דברי הגר"א בפירוש משלי על הפסוק גם בלא דעת נפש לא טוב. אומר הגר"א שבאטבש המילים נפש הם מילים בחצי השני של האלף בית, נון, פי ושין, וכנגדם בחצי הראשון של האלפבית, זאת אומרת ב-11 אותיות הראשונות. אז מה שעומד כנגד נון זה תת, ככה זה סדר הדברים. נון היא האות התשיעית מהסוף אחורה, ומההתחלה קדימה זה תת, כן. ככה זה, אלה שלושת האותיות האחרונות, תת נון, יוד מם, כף למד, וכאן זה נפגש. תת כנגד נון, וו כנגד פי, ובית כנגד שין. כלומר, נפש כנגדה באטבש טוב. כך אומר הגר"א, זה כשיש דעת, אז הנפש היא טוב. בלא דעת נפש לא טוב, דהיינו הנפש מתנתקת ממה שכנגדה באטבש. מה זה אומר? מה זה אומר? פירוש, כל המערכת הזאת שנקראת אטבש, דהיינו אותיות שהן הולכות קדימה, דהיינו הן הולכות מהתחלה, ויש סדר אותיות שהן מהסוף אחורה, כלפי ההתחלה. שני המצבים האלה, זה מפורש בדברי הראשונים, בדברי כל רבותינו כולם. הדברים מפורשים, וזה גם מסתבר. כל אחד יכול להבין את זה לבד. שכאן נמצאות המערכות המקבילות, כביכול. ההשפעה שבאה מלמעלה, זה כנגד האותיות הראשונות, שהן באות כסדרן, מההתחלה אל ההמשך, מהסוף, דהיינו מלמטה, מהתחתון ביותר, שהוא מתכוון לעלות בחזרה כנגד אותה השפעה. זהו האטבש. אלה הם האותיות הסופיות שהן חוזרות אחורה והן מתקדמות לקראת השפע. אותו שפע שניתן עליהם מלמעלה. זהו הביטוי, זה פירוש אטבש. כנגד הטוב מלמעלה יש נפש למטה. מלמעלה ניתן טוב. הכלי אותו כלי שהולך לקראת זה, אותו כלי שמקבל את זה, זהו אותו כלי שפונה כלפי הטוב מלמטה. זה כמובן רק כשיש דעת. אילו הם דברי הגר"א. כמובן, רק כשיש דעת. בלא דעת, נפש לא טוב. הנפש והטוב מתנתקות. דהיינו, הנפש פונה לכיוון אחר. היא לא פונה לכיוון הטוב. היא לא מתחברת אל הטוב. נפש טוב צריכה דעת. שהנפש תתחבר, תפנה אל הטוב. הפנייה הזאת, זה סוד הספירה. נפש שיש בה כבוד פונה אל הטוב. כבוד ועוד טוב זה 49. כאן נמצאת כל הספירה כולה. זאת הנפש. המספר, המספר שין פי, שמגיע לנון, אבל הוא מגיע לנון הנכון. הוא מגיע לנון האמיתי. הנפש עצמה היא כבוד, וכשהנפש היא כבוד, אז היא טוב. כך יש בנפש בעצמה כל הספירה כולה. כדי לספור 50 יום הרי חייבים לספור 49, כלומר לתקן את מה שנקרא כבוד ומה שנקרא טוב. כשמתקנים כבוד וטוב מגיעים לאותה נון של נפש, שהיא אותה נון של ויקרבתם מנחה חדשה לשם, אותה נון שאז מגיעים למאכל אדם. זאת הספירה, זה עניינה של הספירה, שוב, עד כמה שאנחנו מסוגלים להבין. זה עניינה של הספירה. הדבר הזה מוסכם מכל הראשונים, כל מפרשי המצוות, כל מפרשי טעמי המצוות, כמו שכתוב בספר החינוך. הספירה כולה היא ביטוי לגעגועים, לכיסופים, לרצון להגיע לדבר מסוים. הסופרים את הימים. כמו שמפרש החינוך והדברים ידועים. אותם 49 יום שאנחנו סופרים, 49 יום האלה, אלו הם כיסופי הנפש אל הכבוד ואל הטוב. זאת הספירה בעצם. זה מה שבעצם רצינו לבאר היום. אין שום אפשרות להתנתק מספירה בכלל. אנחנו לא יכולים לחיות בעולם הזה בלי איזושהי ספירה. אנחנו נמצאים בתוך איזושהי מערכת נספרת, בתוך איזושהי מערכת שבעצם אנחנו סופרים אותה. לאן אנחנו סופרים? למה אנחנו סופרים? באיזו צורה אנחנו מחברים את המערכת? מהי הספירה שאנחנו סופרים? ספירה אחת, זאת הספירה של, זה המספר של מצרים. המספר של מצרים, זאת ספירה אחת. מהספירה הזאת חייבים להיחלץ, מזה חייבים לצאת. מיד, מיד. כבר הערנו, אמרנו את זה כבר, פה. הזכרנו את זה, אני חושב, פה. שכלל ישראל מסיים את הסדר. כך נוהגים, אשכנזים נוהגים כך. כלל ישראל מסיים את הסדר, יצאנו ממצרים. אז איך אנחנו מסיימים את הסדר? אחרי שיצאנו ממצרים. אנחנו מתחילים לספור. אחד מי יודע, שניים מי יודע, שלושה, ארבעה, וגומרים לספור, סופרים עד 13. זה נראה מאוד מוזר, זה נראה מאוד משונה, זה נראה מאוד. זה לא נשמע. מה עושים פה? מה עושים פה? בזה גומרים את הסדר. בזה גומרים את הסדר. גומרים את הסדר בכניסה למספר חדש. אתה רוצה לדעת מה זה אחד, שניים, שלושה, ארבעה? תלמד לספור. יצאת ממצרים, תלמד לספור. תיכנס למספר חדש. והתורה עצמה אמרה, ממוכרת השבת. ממוכרת השבת, אז הוא ספרתם לכם. והספירה צריכה להיות דווקא מיום אביאכם את עומר התנופה. עד ממוכרת השבת השביעית תספרו 50 יום, ואז תוכלו להקריב מנחה חדשה. אז תוכלו לאכול מאכל אדם. מזכירים פה תמיד, הזכרנו את זה גם בשנים קודמות, את מה שאומרים רבותינו והרשש, רב שלום, שמה רבי, המפרש הגדול של האריזל, מחמיר בזה מאוד מאוד. הוא אומר שמי שמבזבז את ימי הספירה, מי שמפסיד אותה, אז זה הרבה הרבה יותר גרוע ממי שמפסיד את הימים הנוראים. כל מה שאנחנו יכולים לזכות לו, כך הוא אומר, כל מה שאנחנו יכולים לזכות, אז אנחנו יכולים לזכות רק בימי הספירה. זהו הזמן, כמו שאנחנו מבארים, זה פירוש דבריו. הזמן הזה, זהו הזמן של קניין נפש אדם. אם לא נקנה נפש אדם, אז שום דבר לא יכול לחול. בהמה יכולה להיות כלי מוגבל עד גבול מסוים. עד כמה שהיא יכולה לקלוט, עד כמה שהיא יכולה לקבל, כמה שפע שהיא יכולה לקבל, ולא יותר מזה. אדם יכול להשיג בלי גבול. נפש אדם, אם אנחנו נזכה לה, זה אפשר לזכות בלי גבול ובלי תכלית. הימים האלה הם ימים שאם מפסידים אותם, אז צריך באמת להיות בהמה. זה מה שרצינו להעיר, זה מה שרצינו לבאר. ספירה ביסודה, אלה ימי מועד, אלה ימי עלייה. ימי עלייה, ימי עלייה בסולם מסוים, ימי עלייה מלמטה למעלה, מבהימה לאדם. והאופן שהתורה נתנה לנו זה ללמוד לספור נכון, לספור אל אותם 50 יום אמיתיים. מי שסופר אל אותה נון, מי שסופר לשם, מי ששואף לשם, מי שכוסף לשם, הוא זה שיזכה לנפש אדם, הוא זה שיזכה להיות שותף לוי יקרבתם מנחה חדשה לשם.